בנשיא והתוירו, מהדורת מכון ירושלים עמוד ממחס, ואמר כי בוס עבודום נויסן סם לחברוי. לא שנה גימורה בעירובין, דף נון דלד, שראינו ודיברנו על זה כמה פעמים, על העניין של לוויה, זאת אומרת ללוות אדם בדרך יעסק בתוירו, כי לוויית חן הם לראשיך, וחן הם לראשיך זה חוש ברוי שיעסק בתוירו, וחש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וענקים לגרגרותיך, חש בבני מאיים יעסוק בתורה שנאמר רפאות תהי לשריך, שריך זה הבטן של בן אדם, חש בעצמותיו יעסוק בתורה ושיקוי לעצמותיך, חש בכל גופו יעסק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא. אומר רב יהודה ברי דרב חיה, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת אדם נותן לך ורו שם יפה לזה וקשה לזה. זאת אומרת, שם יש לו, כמו שהמהר"ל קורא לזה בקטע הבא, איכות. מה זה אומר איכות? הוא חריף, הוא מתוק, הוא חמוץ, הוא מלוח, יש לו, הוא קר, הוא חם, יש לו תכונות מסוימות. איכות זה נקרא תכונות מסוימות. והתכונות האלה הן מזיקות לדבר אחד ומועילות לדבר אחר. ולכן תמיד זה יפה לזה וקשה לזה. לזה זה טוב, לזה זה מועיל, איך רש"י אומר, יפה לכל איזה וקשה לכל איזה, יפה ללב ורע לעיניים. בסדר? יש כל תרופה, יש לה תגובות מסוימות, והתגובות המסוימות האלה אתה צריך בשבילם תרופה אחרת שלא תזיק לתגובה שקורית על ידי הדבר הזה. כן, זה דבר שקורה וידוע. והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא. עד כאן לשון הגימורה, בא המהר"ל ומסביר ואמר כי בוס עבודום נויסן סם לחברוי, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לאותו סם איכות, או שהוא קר או שהוא חם וכיוצא בזה מן האיכות, ואם הסם הוא קר אז מזיק לאיברים הקרים כי הוא מקרר אותם יותר מדי, ואם הוא חם מזיק לאיברים החמים שהוא מחמם אותם יותר מדי. נציין פה למטה בהערה 105 מספר הקנון הגדול לאבן סינה, שזה ספר רפואה עתיק, המאמר העשירי עוד זין, ושדברים האלה הקרים והחמים. הוא מציין שגם בדברי חז"ל מצאנו את המושג הזה, הגמור בקידוש נידה מדמד בייס, משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו בני, כל זמן שהרטייה הזו על מכתך, אכול מה שענתך ושתה מה שענתך, ורחוץ בין בחמין ובין בצונן ואין אתה מתיירא. זה אומר שיש בחמין וצונן היה מקום להתיירא, כי חמין מזיק לאיברים החמים, צונן מזיק לצונן. אבל התוירו הקדושו אין אוקיין, אלא היא בעצם כמו שהאדם יקה את בנו מכה גדולה, נתן לו את כוח היצר הרע, זה הרי המשל שהגמור אומרת שם בקידוש נע מדמד בייס, ואומרת כל זמן שהרתיעה זו על מכתך, כל זמן שאתה קשור לתורה, אז אין לך מה לפחד, אין לך מה לפחד, אין לך מה לפחד, בין בחמין בין בצונן. כי לא ימלא את הסם ההוא מן האיכות. כל סם בעולם, אומר המהר"ל פה בנסיבת תוירו, יש לו איכות מסוימת, תכונה מסוימת, ולכן זה תמיד יהיה יפה לזה ורע לזה. יש באדם חלקים מתחלפים, אבל התורה היא רפואה כללית, כי אין בתורה איכות. אין בתורה איכות. זאת אומרת, לתורה אין תכונה מסוימת שמגבילה אותה ומגדירה אותה, היא גבוהה יותר, היא שורשית יותר, ולכן היא במקום שבו הפרטים לא מתקיימים. זאת אומרת, זה גבוה יותר פשוט. ככל שהדברים מתרחקים מהשורש, הם מתפצלים. כמו צורה של אילן. יש לך את הגזע, מהגזע יוצאים ענפים, מהענפים יוצאים ענפונים, מהענפונים יוצאים עלים, פירות וכו'. אז זה הכל בעצם כמה שזה מתרחק מהשורש. כמה שזה מאוחד בשורש, זה יותר מאוחד. כמה שזה יותר, זה יותר מאוחד. היסוד הזה נמצא הרבה בספרי מהר"ל עצמו, וגם בספרי חסידס. גם בבטניה, פרק למד ב', לב בטניה, כמו שזה מכונה, בעצם בנוי גם כן על הרעיון הזה, כמה שאנשים, בני אדם, מחוברים יותר אל הקדושה, הם פחות נפרדים אחד מהשני. כמה שהם יותר מתמקדים בגוף שלהם, הם נפרדים אחד מהשני. כמה שהם יותר מתמקדים בנפש שלהם, הם מחוברים אחד על השני. אז זה בא לידי ביטוי בשלום בית, אפילו. בסדר? אם הצורת היחס של האדם לשלום בית, לאשתו, לבני זוג, נובע האם היחס הוא רק לגוף שלי? אם היחס הוא רק לגוף, אז אנחנו שני נפרדים. יש את האוכל שלי ויש את האוכל שלה. היא הקדיחה תבשילו. בסדר? זו עוד סיבה של, שהגמורה מעמידה למה אנשים מתגרשים, כי היא הקדיחה תבשילו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שיש את האוכל שלי ויש את האוכל שלה, ויש פה את שלי, ויש מאוד מאוד, כל אחד קיים בפני עצמו. אני לא נהנה, אני, יש פה, אתה אני ואני והוא, ואני נגד הוא, וכשאני נגד הוא, אז יש לנו מריבות ויש לנו דברים. ברגע שאדם יוצא קצת מהאני הוא, כן, מהרמה הזאת שהוא רואה רק את הגוף, והוא מצליח לראות קצת מעבר, הוא מצליח לראות מבנה רוחני של בית, והמבנה הרוחני הזה של בית בנוי משניהם יחד, ברגע שהמבנה הרוחני הזה, עוד פעם, אנחנו אפילו לא מדברים פה על איזה רוחני גבוה מאוד, אפילו רוחני נמוך, בסדר? אפילו רוחני נמוך, הוא מגדיל קצת את האני להיות אנחנו, ואז התפיסה של כל המציאות שונה. מי שמגדיר את זה באמת בצורה יפהפייה זה רב שמעון שקופ בהקדמה שלו לשער יוישר. שם הוא מגדיר שזאת קדושה. כך רב שמעון מגדיר את זה, זאת קדושה. קדושה זה המקום בו האדם מגדיל את האני שלו. יש אדם מאוד מאוד גס. האני שלו זה אוכל. מה שאני אוכל, אני נהנה, אני יודע. זהו. דברים אחרים לא קיימים. תשלח אותו לשמוע מוזיקה, לא מדבר אליו. מוזיקה עדינה, איזה קונצרט הוא ישמע, מוזיקה קלאסית, התגובה שלו תהיה, תגיד, כשהאיש הוא יגמור לנסר את הכינור הגדול, נלך הביתה. כן, זה, הוא לא מבין מה קורה פה, הוא, ודאי ודאי שהוא לא נהנה ממה שקורה פה. אבל יש אדם שהוא קצת יותר מרומם. עוד פעם, אני אפילו לא מדבר על רוממות רוחנית אלוקית, אלא רוממות שהוא לא בהמה על שתיים, בסדר? ולכן הוא מסוגל ליהנות ממוזיקה, הוא מסוגל ליהנות מאומנות, הוא מסוגל ליהנות מציור, הוא מסוגל ליהנות מדברים. הנפש שלו לא מוגבלת להנאה פיזית, היא יכולה להבין גם הנאה מופשטת, שלב אחד. שלב שני זה להבין שהנאה לא חייבת להיות שאני נהנה. הנאה יכולה להיות גם שהוא נהנה. אתה רואה את זה באמא שנהנית שהילדים שלה אוכלים, באדם שהוא קצת יותר בוגר וקצת יותר בגרותי, מתנהג לחיים בבגרות, שיכול להנות מזה שאנשים אחרים אוכלים, שהוא נהנה ליצור, הוא נהנה להיטיב, הוא נהנה לתת. זה חוויה, וזה חוויה שעוד פעם, אולי אנשים גסים שרק נהנים מהנעת החך, רק שהפה שלהם נהנה, רק אז הם נהנים, זה אנשים פשוט רדודים יותר, אבל אדם שיש לו יותר יכולת ליהנות בחיים, יותר יכולת להבין דברים לעומק, נהנה מזה שמישהו אחר נהנה. הוא נהנה שהבני בית שלו שמחים. הוא נהנה שאשתו שמחה, הוא נהנה, בסדר, זה גדל, זה מתרומם. כאב הוא לא רק כאב אישי שלי כשכואב לי באצבע. כאב הוא גם יותר מזה, כאב הוא גם ייסורים פנימיים, כאב הוא גם משמעות של כאב שמישהו אחר סובל, כואב לי שהוא סובל. הסיפור הידוע עם רב אריה לוין שמגיע לרופא ואומר שהרגל של אשתי כואבת לנו. בסדר? אז יש בן אדם שבאמת בא ואומר, הרגל של אשתי כואבת לי, הוא שואל איפה, הוא אומר פה, כן? פה הפגעה בעיתה. אבל אצל רב אריה לוין זה בא ממקום של הרגל של אשתי כואבת לנו, זאת אומרת, כאב שלה הוא כאב שלי. וזה פשוט הסתכלות אחרת על החיים, הסתכלות עמוקה יותר. ההסתכלות הגופנית, לתאווה יבקש נפרד. לתאווה יבקש נפרד. כשאדם מחפש את התאוות שלו, הוא פשוט נפרד אחד מהשני, והוא מחפש כל היום רק את עצמו, ורק את הגוף שלו, ורק את הרובד הנמוך ביותר של האדם. לעומת זאת, כשהאדם מתעלה ומתרומם, אז יש חברה, ויש הנאות רוחניות, יש הנאה של דיבור, יש הנאה של מחשבה, ויש הנאות גבוהות יותר. וככל שהאדם מתרומם במדרגות האלה, הוא בעצם, האני הקטן הופך להיות אנחנו. ואנחנו הזה הולך וגדל. בשלב הראשון הוא כולל את בני זוג, בשלב השני הוא כולל את הילדים ואת המשפחה, בשלב השלישי הוא כולל את כל חברי הקבוצה, העם שלך, ובשלב הבא זה כולל את האנושות כולה, כל בני האדם, עד שזה מגיע לאהוב את כל הבריאה כולה. כך מגדיר רב שמעון שקופ בהקדמה לשער יושר, ההגדרה של אדם קדוש, זה אדם שאוהב את כל הבריאה כולה, עם כל בעלי החיים שיש בבריאה. הוא אוהב את כולם. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך שהוא לא אוהב ערבים, או שהוא לא אוהב קושים, או משהו כזה, הוא פשוט אומר לך במילים אחרות, אני לא מספיק קדוש. אני רחוק מהקדושה. כי האדם קדוש אוהב. מתחיל מהאני שלו, מגדיל את זה לאני גדול יותר, מגדיל את זה לאנחנו שכולל את הסביבה הקרובה, ואז זה הולך וגדל וגדל, והקדושה האמיתית פשוט כוללת בתוכה את כל העולם כולו, את כל האנושות כולה, עם כולל כל בעלי החיים כולם. אז כך מגדיר רב שמעון שקופ בהקדמה לשער יושר, זה באמת גישה מאוד מפתיעה, אבל אמיתית. והרעיון הזה נמצא גם גם בדברי המהר"ל, גם בדברי התניה, עוד פעם, בצורות שונות, גם אצל הגאון מווילנה בפירוש שלו במשלי, על הפסוק הזה, לתאווה יבקש נפרד. השאלה היא מה העיקר? העיקר זה הגוף או העיקר זה הנשמה. העיקר זה מה שבאמת מאחד אותנו, בלשון התניא זה נקרא, ברכינו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כשאנחנו מגיעים לקבל את הברכה מהקדוש ברוך הוא, זה מקום שבו הנשמות מתחברות, כולנו כאחד. כברגע שאדם מתמקד בגוף, זה מה שהעיקר, אני ואתה שונים, אני ואתה נלחמים. טריטוריה, כיבושים, נכון? כי זה אני או אתה, ואני חייב לדאוג לקיום שלי, ואתה חייב לדאוג לקיום שלך, אז נוגחים אחד בשני, כמו זוג איילים, כן? מי שולט על הטריטוריה, מי נמצא פה? מי חזק יותר? אבל ברגע שמבינים שלא, בעומק אנחנו מאוחדים, בעומק אנחנו אחד, כל העולם כולו אחד, הכל זה מפעל גדול אחד, שאני בורג קטן פה, ואתה בורג קטן שם, וכל אחד ואחד מכל העולם הוא בורג בחלק מהמערכת הגדולה הזאת, שכולנו דבר אחד, מערכת אחת, הדבר הזה יוצר הסתכלות אחרת על החיים. תורה היא המקום שמאחד את כל האיכויות, מאחד את כל הדברים. התורה היא רפואה כללית כי אין בתורה איכות. היא יותר מכל הפרטים. הוא מביא פה למטה בהערה 107 מדברי מהר"ל בדרך החיים, פרק ד' משנה י'. אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה, יש לך, לא, שכר הרבה ליתן לך. אומר, מה זה? יש לך בטלים הרבה כנגדך. אומר המהר"ל, כאילו אמר, כי התורה כוללת הרבה, ומפני כך העדר התורה גורמת בטלים הרבה, וכך העמל בתורה הוא גורם שכר הרבה, שאף דבר אחד בתורה לא נחשב פרטי. אין עניינים פרטיים בתורה, אבל שקול הוא כמו הכל, שכך תמצא מדרגת התורה בכל מקום, שכמו שאמרו, תלמוד תורה כנגד כולם, שמזה תראה כי התורה כוללת הכל. דבר אחד מדברי תורה כנגד כל העולם, ירושלמי, שנאמר וכל חפצך לא ישבו בה. מפני זה כאשר קונה דבר אחד מדברי תורה, כאילו קנה כל העולם כולו, וכן הפך זה, אם בטל מדברי תורה, יש לו בטלים וחסרונות הרבה. והוא מביא עוד ועוד ציטוטים פה, בעניין הזה, מכמה וכמה מקומות, אומר, כל תורה שאין עם המלאכה שרפה בטליה וגוררת עוון, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים לשם שמיים. משנה באבות, פרק ב' משנה ב', אומר הדרך חיים שהתלמוד תורה והעוסקים עם הציבור הם הולכים ביחד, כי הם מתדמים ומתייחסים. כי התורה אינה כמו המצווה, שהמצווה כאשר הוא עושה המצווה אינו מתעסק בדבר שהוא הכל כאשר הוא עושה המצווה, ולא שייך בזה הכל. כאשר הוא עוסק בתורה הוא קונה עניין כללי, אז לכן זה דבר שהוא דומה לכל העוסקים עם הציבור, זאת פעולה של כלל. כשהאדם מתנתק מהכלל, הוא עומד לבד. כשהוא עומד לבד, הוא לא יכול לא, אפילו לפתור לעצמו את הבעיות, אבל הוא הופך להיות חולה. הוא נמצא במחול, הוא סגור בתוך עצמו, הוא לא מחובר לאחרים, הוא לא מחובר לסביבה, הוא לא מחובר לאנשים אחרים שמאזנים אותו מבחינה נפשית, רגשית, מכל הבחינות, וגם כמובן עם השפעה חזקה מאוד מבחינה פיזית. אבל ברגע שהאדם מתחבר חזרה להיות עוסק עם הציבור, להיות חלק מהאנשים, להיות חלק מהיישוב, זה מה שלמדנו מקודם, שזה העניין של הליווי, להיות חלק מהיישוב, להיות חלק מבני האדם, הדבר הזה הוא בריא לבן אדם גם בגוף, כי הוא סדר העולם. אבל יותר מזה, בשורש סדר העולם, שזה התורה שהיא מחברת באמת את הבן אדם על המקום האמיתי בו הוא אמור להיות, שהוא רואה את השורש שממנו יוצאים כל הדברים, רואה את האחדות שקיימת בעולם, והדבר הזה מרפא את הבן אדם. זה התורה, תורה רפואה כללית, כי אין בתורה איכות, רק היא שכל אלוקי העליון. שכל אלוקי העליון. כן, הוא מביא את זה גם פה למטה, בהערה 108, הוא אומר, בתלמוד תורה כנגד כולם מביא מנתיב גמילות חסדים. אין לומר בתורה חלק, כי הדבר שהוא שכלי אין חלק שייך בו, כי החלק שייך לגשמי כאשר ידוע. בעצם, מה שדיברנו מקודם, לתאווה יבקש נפרד, כמה שיותר גשמי יותר נפרד, לכך ותלמוד תורה כנגד כולם, זה התחברות לרוחני, התחברות לשכלי, ובשכלי כל הדברים מתאחדים. אומר, הנה, גור אריה בשמויס, פרק י"ח עוד זין, מה שהיה משה שקול נגד כל ישראל, כי במה שמשה היה נבדל מכל ישראל, מאחר שהוא נבדל מהם, צריך אתה לומר שהוא שקול כנגד כולם. כי כל דבר נבדל, זאת אומרת, הוא שייך לעליון יותר, אין בו חילוק פרטי כלל, כי הפרטים שייך בדבר שהוא גשמי, אבל הדבר הנבדל הוא שכלי, אלוקי, אין בו פרטי. לכן היה משה כנגד כל ישראל, שהרי אין דבר פרטי בו, ודבר זה עניין ברור, והוא מביא מעוד כמה מקומות. דבר אחד קשור לפרשה שלנו, אז נציין את זה. בפרשה הזאת ראינו שהיה 12 אבנים יעקב אבינו מניח מתחת לראש שלו, פרשת ויצא, מניח מתחת לראש שלו, וכל אבן ואבן אומרת, עלה יניח צדיק ראשו, ואז התחברו כל האבנים ביחד, והפכו להיות אבן אחת. אומר המהר"ל, והבן למה היה רוצים שיניח הצדיק את הראש? אומר, כי מה זה הראש? כי שם הנשמה של יעקב קדושה ונבדלת. ואין ראוי לה רק דבר אחד, כמו שראוי לדבר שהוא שכלי. והשכלי הוא מתייחס ומצטרף אל כל החלקים הפרטים בעניין אחד, שאינו מחולק השכלי להיות מתייחס אל זה במקצת ואל זה בקצת, שאם כן היה מתחלק, ואין חילוק וריבוי בשכלי, רק אחדות גמור, ולכך מצטרף אל אחד ולא אל ריבוי, אבל דבר שהוא גשמי ששפי ריבוי כי הגשם מתרבה. ועוד פעם הוא חוזר על היסוד הזה, כשאתה מדבר על הראש, אתה מדבר על השכל, אתה מדבר על הנשמה האלוקית, היא חייבת לבוא בצורה של אחדות. תורה ניתנת לעם ישראל כשעם ישראל נמצא במצב של כאיש אחד בלב אחד. כי תורה לא ניתנת לפרטים. תורה ניתנת לעם ישראל ככלל. רק במקום שבו האחדות קיימת והחיבור לרוחני קיים, והחיבור הרוחני מותנה בזה שיהיה פה יחס של אחדות וחיבור, וכך זה גם משרמזים האבנים. יש פה אומנם 12 אבנים, כן, 12 שבטים, אבל הם באים ממקום אחד והולכים למטרה אחת, ושם הם נמצאים בראש, בנשמה של יעקב אבינו. טוב, כך זה בעצם התורה, ולכן, בדיוק לכן, בשביל כך, התורה היא סם חיים ורפואה אל הכל. רפואה אל הכל. היא פשוט תרופה לכל דבר. ריש כל מערינן אדם, ריש כל אסבון, אנו חמר, במקום דלייס חמר, תמון מסבעה סממון, אם כך אומרת הגמור בבסרה, והגוין מסביר את זה בביאור שלו על הגודויס, אומר ריש כל מערינן אדם, זרימת הדם של התאוות, זה תחילת כל המחלות של האדם. ריש כל אסבון, אנו חמר, ראש כל הרפואות, אני היין, 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 יינו של תוירו, היין של תורה, זה ראש כל הרפואות. באתר דלייס חמר, במקום שאין בו יין, תמון מסבעין סממונים, שם מחפשים תרופות. התרופות מגיעות רק כשאין לאדם את הבסיס, את התרופה הטובה ביותר והמתוקה ביותר, שמרפא את האדם בצורה הקלה ביותר, שזה הכוח של תוירה. יש לשון בזוהר הקדוש, ואבא שלי מדבר על זה הרבה, שבלשון הזוהר כתוב שהתורה מודיעה לבן אדם את החסרונות שלו באורך קשויט, בדרך אמת ובדרך קלה. ויש לו הרבה סיפורים מתלמידים ואנשים שהוא היה איתם בקשר ועבד איתם במשך השנים, שאתה רואה את הדבר הזה שלפעמים אנשים עוברים דברים לא פשוטים בחיים, והדרך שלהם להתמודד עם הקושי היא בצורה של הדחקה. זאת אומרת, הם מדחיקים את זה, שוכחים את זה, מספרים לעצמם שהדבר הזה לא היה, לא קיים, וככה הם פשוט שורדים על את החיים. לא הרבה, בדרך כלל מה שמודחק קיים מתחת לשטח והנזקים שלו ממשיכים לצוף על פני השטח, אבל ככה בן אדם מרגיש שהוא יכול לחיות בזה שהוא מדחיק את מה שקורה. הוא אומר, ברגע שאתה רוצה לטפל בהדחקה כזאת ולטפל בה ולרפא אותה, זה בדרך כלל לוקח פגישות ופסיכולוגים ותרפי ו... תהליך לא פשוט ולא קל, שגם עולה מאוד יקר, שעד שהבן אדם צף אצלו הבעיה, והוא מעלה אותה ומטפל בה ומעמיד אותה במקום. והוא אומר, פשוט בדוק ומנוסה להמון המון פעמים, שדברי הזוהר הקדוש מתקיימים מול העיניים, שכשאדם מתחיל ללמוד תורה, ויגיעה בעמל, תורה, לימוד תורה רציני, התורה מגלה לו את החסרונות שלו באורך קשויט, בדרך אמת, פתאום הדברים עולים, והם עולים בצורה בריאה, והם עולים בצורה שהאדם עצמו מתקן את זה, וזה כל כך הרבה יותר קל מכל הטיפולים הארוכים האלה, שפשוט אין דבר יותר טוב מזה. אין דבר יותר טוב מזה. זה דבר ש, עוד פעם, הוא מספר המון סיפורים שהוא רואה את זה בפועל. אנשים שעברו דברים לא פשוטים בכלל, הדחיקו את זה, הכחישו את זה, והגיעו למצב שברגע שהם התחילו ללמוד תורה בצורה מסודרת, פתאום הכל צף ועלה להם חזרה, כל התומעה, התמונה שהייתה בהם צפה ועלתה, והגיעה לבירור, והגיעה לתיקון. והדבר הזה הוא דבר מדהים שאפשר פשוט לראות אותו בחוש. התורה היא הרפואה כי היא השורש של הדברים, ודווקא לכן, בגלל שאתה מטפל בשורש ולא בבעיה החיצונית, אתה לא שם אקמול, אתה לא שם טיפול חיצוני, אתה מטפל בבעיה מהשורש הכי פנימי שלה, לכן זה גם קורה בצורה בריאה, טובה ורגועה. עוד פעם, צריך לזה הדרכה של רב וצריך לדעת מה עושים, כי זה לא שעכשיו לא צריך שום טיפולים, תשב תלמד. צריך לדעת מתי כן, מתי לא, באיזה צורה, אבל כן, יש תורה שנותנת לבן אדם, במקום טיפולים ודברים ובלגנים, התורה יכולה לגלות לבן אדם באורך קשוית, בדרך אמת, ולהעלות את הבעיות ולפתור אותם ולהביא אותם למקום אחר לגמרי. מאיפה מתחיל המחלות אצל האדם? התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. זאת אומרת, לא רק מהחיסרונות החיצוניים, אלא גם ממלא את החסרונות. לא רק מחלות, אלא גם חסרונות, היא ממלא את החיסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, האדם מקבל שינוי ושם מתחינות כל הבעיות, התורה מחזרת אותו אל הסדר אשר הוא ראוי לאדם. כי בתורה נברא העולם, ובה סידר השם יתברך הכל כסדרו הראוי לו, כמו שהתבאר, כן? סדר העולם, כמו שאני מתחילת הפרק, לכך על ידי התורה הוא חוזר אל סדר הראוי. התורה מחזירה את המנם לסדר הראוי, וזה פותר לו את הבעיות. מפני שבתורה נברא העולם, לכך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה. השם יתברך נתן תורה לישראל, ציטוט למטה במערה 112 מלשון בתפארת ישראל. השם יתברך נתן תורה לישראל וישם החיים לכל גופו, שאין התורה רק סדר המציאות, ולכך על ידי התורה הכל הוא עומד בסדר שלו, ואם יש יציא מן הסדר הראוי, הכל הוא חוזר לסדר על ידי התורה שהיא סדר המציאות והבן הדברים. אומר ומוסיף פה הערה, ויש שואלים, כי דבר זה לא נמצא. אומר שכמה הם חולים, אומר יש אנשים חולים והם לומדים תורה ולא מועיל להם לימוד התורה. אמר כי דבר זה לא קשיא, כי לא אמר רק חש, והיינו קודם שחלה. אבל נפל למשכב, צריך כאן זכות גדול לשנות את הטבע, והוא כמו נס, ואין כל אדם זוכה לנס גמור, וזה פשוט. זה פשוט שלא כל אדם זוכה לנס גמור בכל מצב, זה דבר נדיר, ולכן כשהאדם כבר נהיה חולה, אז באמת חוש ברוי שזה אומר מה, הוא מרגיש בראשו. זאת אומרת, עדיין לא מחלה כבדה, רק ההתחלה של המחלה, ואז אפשר לטפל בזה. הייתי ממשיל את זה לתזונה בריאה, בסדר? תזונה בריאה זה דבר שכשאדם מרגיש את הכולסטרול מתחיל לעלות, הוא מרגיש לפעמים כל מיני פעימות לב, זה הזמן. זה הזמן להתחיל לעשות הליכות, להתחיל לאכול בריא, להתחיל פחות שומנים לצרוך, פחות סוכר וכו', וזה הזמן שזה באמת יעזור לו. ברגע שאדם כבר אחרי ההתקף לב, אחרי הצנתור, כן, יעזור לו תורה, אבל זה לא יפתור אותו עכשיו מלקחת את התרופות לתקופה ארוכה, הוא כבר צריך טיפול מסוג אחר, כי זה לא דבר שעובד בנס גמור. תורה לא פותרת את התסמינים, כשאתה סובל מתסמינים, תורה לא פותרת את התסמינים. תורה פותרת את הבעיה מהשורש. זה טיפול ארוך, זה טיפול שורשי, זה טיפול שצריך לעבוד בו מראש בשביל לפתור את הבעיה, וכשהתורה נמצאת, אז עוד פעם, הלחצים הנפשיים אחרים, הלחצים הרגשיים אחרים, הכל משתנה, הכל נרגע, וכשהכל עובד ונרגע אחרת, ואדם חי באמונה, המציאות מוכיחה, וגם מבחינה מחקרית רואים את זה היום, שהאדם באמת פחות חולה, וגם אם הוא חולה הוא יוצא מזה, וחיים לאורך ימים בבריאות טובה הרבה יותר, והדברים האלה הם מוכחים, כשאדם חי ברוגע הפנימי הזה, שאת הרוגע הפנימי של ההבנה של התהליכים שקורים בעולם, לגלות את הרצון הפנימי של האדם, לגלות את האמונה, לגלות את ההסתכלויות האמיתיות על החיים, זאת תורה. לימוד התורה מביא את הבן אדם להבנה אמיתית של החיים, שגם במציאות מובילה את הבן אדם לחיים טובים יותר, חיים בריאים יותר. דברים שאנחנו יודעים ורואים אותם. יש ביטוי אצל רבי נחמן בשיח הסרן, לא שיח הסרן, זה נמצא בעולים לתרופה, במכתב מתף קוף צדיק א', שרב נוסן כותב, שרב נחמן אמר פעם, שכמו שאתה אומרים לחולה, לא זדיך נשטופ, כאילו, אל תעזוב את עצמך, אל תרפה, תתגבר ותתחדש, פריש זך, כן? פריש זך, תתחדש ותתגבר, תתחדש. אומר, הדבר הזה, צריך להגיד את זה למדם כל שלב בחיים שלו. אבל הכוח של אדם להגיד לעצמו, אל תייאש את עצמך, אל תרפה, תתחדש, 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 תתחיל מחדש, פריש זכופ, היכולת הזאת, זאת תורה. התורה מרוממת את הבן אדם, מביאה אותו להסתכלות אחרת על החיים, שנותנת לו את היכולת להתחיל להתקדם לכיוון הזה. והדבר הזה בעצם, עוד פעם, מתי הוא עובד? ברור שגם בזמן מחלה זה עוזר, אבל את האפקט החזק של זה רואים כשהאדם מטפל בעצמו לפני המחלה, כשהוא חש עדיין, ולא כשהוא חולה בפועל. כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל הגוף. היא רפואת כל הגוף. כאן אמר המהר"ל, למה התורה מרפאה? כי היא רפואת, כי היא סדר העולם, סדר המציאות. בהערה 113 הוא מציין לשני מקומות אחרים שהמהר"ל מסביר למה תורה מביאה רפואה, גם בפסוק בשמות, בקבלת התורה, וכל העם רואים יסקו אלויס, אומר רש"י, מלמד שלא היה בהם אחד סומה, לא היה בהם עיוור, לא היה בהם אילם, שלא היה בהם חרש. אומר המהר"ל בגוראי, טעם הדבר, כי התורה היא רפואה לכל גופו, כדכתיבו לכל בשורי מרפי, וכדאי היה קבלת התורה לרפות את גופם. וטעם הדבר, מה הסיבה למה קבלת התורה מרפאת את הגוף? וטעם הדבר הוא ידוע, כי המתדבק בתורה מתדבק במדרגה אשר אין שם חיסרון, רק שלימות, והבן זה היטב. האם הוא מתכוון למה שהוא מתכוון פה? יכול מאוד להיות שכן. האם הוא מתכוון למשהו אחר? אולי. אז מה הרב אמר אצלנו? סדר העולם, כי בתורה נברא העולם, ובא סדרה שמתברכה כל כסדרו הראוי לו, כשאדם חוזר אל הסדר, הוא מתרפא. פה אמר לו, זה אמר על אצלנו, בנתיב התורה, פרק א', מה הוא אומר בגור אריה? שהתורה היא מדבק במדרגה אשר אין שום חיסרון. מה? הוא הזכיר את זה, איפה?
שאין בו חיסרון.
שאין בו את האיכויות השונות.
כשאדם אומר, התורה מחזרת אותו על הסדר שאין חיסרון.
נכון, הוא אומר, התורה היא רפואה לאדם מכל שער חיסרון, אבל לא אומר שהרעיון הוא שאין חיסרון. הוא אומר, הוא מתדבק במקום שאין בו חיסרון. טוב, ובמקום שלישי, הוא אומר, בתפארת ישראל פרק ממזיין, כאשר ראוי אל התורה המציאות, אין שולט עליו העדר, לפי חוזק המציאות אשר יש אל התורה, שהוא שכל נבזה מן החומרי, לגמרי כך אין דבק בהעדר. פה הוא מדבר מכיוון העדר. מה זה העדר? העדר זה חיסרון, מוות, כל הדברים הפחות טובים שקורים בעולם. עכשיו הוא אומר, תורה היא בעצם הראויה אל המציאות. המציאות נבראה על ידי התורה. ויודע, המציאות נבראה על ידי התורה, יש פה התאמה. זה matching, כן? זה מתאים אחד לשני. ברגע שהם מתאימים אחד לשני, זה גורם שהם פה העדר. ברגע שאין העדר, אז המחלה לא שולטת. זאת אומרת, גם בגלל שאין העדר, גם בגלל שיש שלמות, ואין חיסרון. וזה הידבקות במקום השלמות, וזה סדר העולם. טוב. ויש לפרש. יש פה עכשיו מהלך נוסף בדברי המהר"ל לבאר את הסדר שכתוב פה. הוא אומר, ופה הוא בעצם עובר לנושא קצת שונה. בדברי הראשונים אנחנו כבר רואים שהם הגדירו את הנושא של בעיות אמונה כמחלות. הרמב״ם כותב את זה, אדם שחולה בחולי הנפש. חולי הנפש, הכוונה, אדם שיש לו בעיות באמונה, בעיות בהשקפה, כל הבעיות האלה נקראות בשם חולי הנפש. פה המהר"ל יבוא ויסביר, עד עכשיו הוא דיבר על חולאים גופניים. זאת אומרת, גם אם הם נפשיים או רגשיים, הם גופניים. הם שייכים למערכת של כל בני אדם. פה הוא בעצם מדבר על חולאים, אולי נקרא להם חולאים דתיים. בסדר? אומר, אדם שחולה, המאמר הזה רצה לומר, כמו שהתורה מחזרת את חולי הגוף אל הסדר כמו שהתבהר, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. התורה מחזירה אנשים שיש בהם חולי הנפש. ואומר, וחולי הנפש, מה זה? כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו. והחטא במחשבה ובכמה דברים. זאת אומרת, אדם נופל בחטא במחשבה, והתורה יש לה את הכוח להשיב את האדם מחטאי המחשבה והבלבולי הנפש שיש לבן אדם, ובלבולים, הכוונה בלבולים באמונה, תורה מיישרת לו את הראש. תורה מסדרת לו את הראש מחדש, בצורה שתתאים לו, בצורה שהאדם חוזר למקום. הוא מביא פה למטה בהערה 116 מספר שבילי אמונה, הנתיב השביעי. הוא אומר, אין לך חולי גדול כחולי של הנפש. ולכך אמר דוד עליו השלום, רפוא נפשי כי חוטוסי לך. הוא אומר, ואמר אדון הנביאים, והסיר השם ממך כל חולי, ולא רושו חזל, זה יצר הרע. הסיר השם ממך כל חולי, אומרים חזל, ירושלמי בשבס, פרק י' ד' הלוך הג', זה יצר הרע. שהוא באמת המביא חולי הגוף וחולי הנפש. וכשם שניתן סדר ההנהגה לבריאת הגוף, בריאות הגוף, כך נתן לנו הבורא יתעלה, תורה לבריאות הנפש ולרפואת חוליה. כמו שבא נאמר, כי אני השם רופאיך, וזה מרפא את האדם גם בגוף שלו וגם בנפש שלו. כי כמו שצריך האדם לקבל מזון בכל יום פעמיים, וכן צוותה התורה לקרות קריאת שמה פעמיים ביום. וכשם שצריך לקצת ענאות ותענוגים פעם אחת בשבת, כן צוותה על יום השבת להתענג בו על השם בידיעת רחב מתוך השביטה והפנאי. וכשם שצריכים קצת בני אדם הכזה ומשקים קלים בכל חודש, כן צוותה על ראשי חודשים שיש בהם קצת זיכרון בקורבן ובתפילה. אז הוא אומר, פשוט המערכת של התורה זה בעצם מערכת רוחנית של תחזוק ובריאות, כמו המערכת הגופנית. והוא מביא פה סיפור, יש אומרים שזה הסיפור הזה היה עם הרמב״ם. הוא אומר על חכם אחד, שהלך אצל רופא, שהיה חכם ובעל מוסר. הסיפור הולך גם כן שהיה, אותה תקופה הרמב״ם כבר לא רצה לקבל תלמידים חדשים. אבל מה, רופאים, בתור רופא הוא היה עדיין פועל. אנשים חולים היו באים אליו, ומציגים בפניו את התסמינים של הבעיה שלהם, והרמב״ם נתן להם תרופות. ואומר, היה חכם אחד שרצה לקבל מהרמב"ם הדרכה רוחנית, אבל הרמב"ם כבר לא קיבל תלמידים באותה תקופה, הוא היה עסוק מדי עם הרופא, הוא כותב את זה גם במכתב הרמב"ם, שהוא היה עסוק מאוד מאוד עם ה... הוא היה צריך להיות אצל הסולטן כל בוקר, לבדוק מה שלמה, ואז בדרך הביתה היו מחכים לאנשים תור ארוך, והוא היה אומר כל אחד, והוא כותב שם במכתב, כשאני מגיע הביתה אני פשוט נופל על המיטה, אין לי כוח לזוז. פשוט אני מתישים אותו עם תרוי, עם כל הסיפורים האלה של הרפואה. עכשיו הוא היה עושה את זה, כי זה התפקיד, אבל לא היה לו זמן, הוא כתב, אין לי זמן לכתוב מקורות למה שאני כתבתי בעבר, או את הספרים שהוא חיבר, ביקשו ממנו מקורות, הוא אומר, אין לי זמן לזה. אני עסוק יותר מדי לרפות פה. אנשים באים, ערבים, יהודים, לא משנה, אנשים מחכים לו, שהוא ירפא אותם. הוא אומר, אין לו זמן עכשיו לכתוב מקורות על ספר הרמב״ם. היה עושה לנו עבודה קלה יותר בלימוד הספר, אבל היה חשוב לו יותר לרפות שם אנשים. אבל טוב, אז מספרים את הסיפור הזה. אומר, אמר על חכם אחד שהלך אצל רופא שהיה חכם ובעל מוסר. הוא מתעסק בעסק בני אדם לשם שמיים. ויאמר לו, אדוני הרופא החסיד, אגיד אני, אגיד נא לי רפואת האבונות, ואם מצאתי חיים בעיניך, עשני משקיע לרפואת הנפש ולא תערמם, כי חולת נפש אני. אומר, הבן אדם מגיע ואומר, אני חולה. מה אתה חולה? הוא אומר, וואו, יש לי הרבה עבירות, ולכן הנפש שלי חולה, ואני רוצה תרופה לרפואת הנפש. זאת אומרת, והיא אותו הרפא, החכם, כשמוע הדברים האלה, וישק שפתיו למצוא רפואה ועריכות נפש. הנה, ישיק שפתיים, יש מחלוק רש"י ותוספות, בגיטין, מה זה כוונה שפתיים ישק? כשסוגרים את השפתיים, משיקים אותן אחת השנייה שלא לדבר מילה, או ששפתיים ישק, נתת נשיקה על השפתיים. אז הוא אומר, פה זה וישק שפתיו, הוא סגר את הפה, למצוא רפואה ועריכות נפש. ועריכות, הכוונה עריכות מלשון רפואה, כן? ערך תעלה ומרפא. והאיש משתאה לו מחריש, ועיניו מייחלות לדעת רפואת חוליו. ויען הרופא ויומר. ואז הוא נותן לו את השיקוי הכללי שמרפא את כל המחלות. בוא תשמע את השיקוי הזה, איך זה הולך. כך שורשי הענבה, עם עלי התוחלת והתקווה, בסדר? שורשים של ענבה, ככה, אתה יודע, תוכנים את זה ביחד, וזה עושים את התרופות. שורשים של ענבה, עם עלים של תוחלת, כן? תוחלת ותקווה, ציפייה לטוב, והוסף עליהם, צריך להוסיף קצת תבלינים לעלים ולשורשים האלה, הוסף עליהם ענפי התורה עם ורדי החוכמה. אתה צריך קצת ורדים של חוכמה וענפים של תורה. אתה אומר, שים לב, זה דיברנו בשיעור על דגל מחנה אפרים, מה שהוא מביא בשם הבעל שם טוב הקודש, את הנושא של אחנוה, אבדולה והמתוקה. שים לב איך שהחכם, הרופא, מגדיר מה הדבר הראשון? ענבה, אחנוה. דבר שני, כיווי. זוכרים את דרוש הכיווי של רמח"ל? והגאון מבילנה גם הולך בדרך הזאת, שהבסיס, הבסיס, הבסיס של כל עבודת השם, תורה, תפילה, תשובה, הכל, זה כיווי, כווה אל השם, לקוות אל השם, לדעת שיהיה טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה רק טוב. זה הבסיס. אז זה ענבה, עם עלי התוחלת והתקווה עם הכיווי, אוסיף עליהם, אתה צריך תורה, בסדר, תורה אנחנו יודעים, זה הבסיס להכל, נכון? וורדי החוכמה. הוורד של היופי של החוכמה, זה מוסיף לתורה, בשביל להבין את התורה, להבין את הכל. טוב, זה הבסיס שאת האדם צריך. ענבה, שורשים ענבה, עלים של תוחלת ותקווה, תוסיף עליהם ענפים של תורה עם ורדים של חוכמה, ותן הכל במכתש התשובה. נכניס הכל למכתש של תשובה, שזה בעצם המטרה להשיב את הדברים אל השם יתברך, ושחקהו יפה, זאת אומרת, תתחן את זה טוב טוב, מרוב חיבה ואהבה. זאת אומרת, התהליך ההפנמה של התשובה, שזה לקחת את הענבה, תוחלת תקווה, תורה וחוכמה, ולהכניס אותם לנפש, לעבוד איתם, זה לשחוק את זה דק דק דק, מרוב חיבה ואהבה, שלא יהיה שם גושים, שהכל יהיה ביחד, מהול יהפוך להיות דבר אחד, וגם תצוק בו מהירה. זאת אומרת, אחרי שיש לך ענבה, תוחלת תקווה, תורה, חוכמה, תשובה, התחלת את התהליך, חיבה ואהבה, מרוב חיבה ואהבה, רק אז תוסיף פה גם את מי היראה, קצת מים של יראה, של התמקדות, ותנאו בפרור, שים אותו בסיר, והוקד תחתיו, תדליק מתחת לסיר הזה, את אש ההודעה. את האש של ההודעה לקדוש ברוך הוא, על כל הדברים הטובים שקורים. זה אחרי שיש לך את התכונות האלה, וכשיתבשל, כן, אחרי שיהיה לך מבושל, את התבשיל הזה, שומרהו בבגד התבונה, תשמור אותו, זה כאן כנראה המשמעות מלשון משמרת. משמרת, זאת אומרת שהייתה מוציאה את הנוזלים ומשאירה את ה... כן? זה בגד התבונה. לסנן בתבונה את התהליך. זאת אומרת, לקחת ענווה, תוחלת תקווה, תורה, חוכמה, הכנסת את זה בתשובה, הוספת חיבה ואהבה, קצת יראה, ועם המון הודעה בשלה את זה ביחד, אתה צריך עכשיו לסנן את מה שיצא לך. את התבשיל שיצא, אתה צריך לסנן. והתבונה של האדם, שמבינה דבר מתוך דבר, אתה צריך לבדוק איזו אמת מתאימה לך ותרומם אותך, ואיזו אמת לא כל כך מתאימה לך, והיא לא הנכונה. ותנפהו, הניפהו, אחרי הסינון של התבונה, תניפהו בנפת האמת והאמונה. תיזהר מדמיונות. תיזהר משקרים עצמיים. תיזהר מכל מיני דברים שיכולים תוך תהליך בשביל להסתנם פנימה. לנפות באמת ואמונה את כל הדבר הזה, ושתהו בכוס הרצון, ואת זה לשתות בכוס הרצון, זאת אומרת את זה לטבל בהמון רצון, לפעולה, לעשות, לעורר את הרצון, לא תשוב עוד על הרשע והאשמה ולצון. זהו, אם ברגע שאתה עושה את התהליך הזה, כבר לא יהיה לך רשע ואשמה ולצון, ואז תתרפא מכל אסון. בסדר? אז זה באמת משפט יפה מאוד, שהשבילי אמונה מביא בנתיב השביעי, את המתכון, איך מתרפאים מחולי הנפש, ויש המון המון מה לדבר על המתכון הזה, אבל באמת נראה לי שהמון יסודות בעבודת השם נמצאים בתוך המתכון הקצר הזה. אבל מתכון שצריך לזכור אותו ולהיים בו. אבל אתה רואה פה את הביטוי לפחות, שמה שנוגע לענייננו, והמהר"ל רוצה ללכת פה עם הרעיון הזה, שחולי, מחלת הנפש, זה האמונות הכוזבות, הדעות הלא נכונות, הבלבולים, החסרונות שקוראים לבן אדם במחשבה, כן? חסרונות חטאי מחשבה. והדבר הזה הוא בעיה גדולה. איך מחזירים את החולי הנפש למקום? איך אדם מרפא את הבלבולים שיש לו בשכל? אומר, הדבר הזה קורה, אומר אחד במחשבה, בכמה דברים. כן? יש באמת חטאים שתופסים במחשבה מאוד חזק. לעומת זאת, היום יצא לי ללמוד תנת ואליהו, כי הרב גליס, הרב ישראל גליס, שלח תנת ואליהו חדש, של כרך ב', אז יצא לנו ללמוד שם פרק חף ד', יש שם משהו נפלא. תנת ואליהו אומר שכמה שאדם קשור, יש לו את כוח הברית מילה, מתגלה המחשבה הפנימית שלו, ואז אני לא מחשיב את העבירות שהוא עושה במחשבה לעבירות. ברגע שהאדם מתנתק מכוח הברית, וזה מה שקרה לאיסב, שאיסב זנח את ברית מילה. איך כותב את זה בפרק רב דלד? כל זמן שאברהם אבינו היה, כשיצחק אבינו היה חי, אז הוא עדיין היה מל את הצאצאים שלו, ועדיין מל את עצמו, אבל ברגע, כל זמן שיצחק היה קיים, היו מקיימים ברית המילה, זרו של איסב. וכיוון שמת יצחק, אני מכיר מבפנים, מיד היו מבטלים ברית המילה, שנאמר בית גאים יסך השם, זה היה ביתו של איסב. משלו משל למה הדבר דומה? למלך שהוא נותן כתרו לאוהבו, ואמר לו, יהיה הכתר הזה מונח בראשך, ובראש בנך לעולם, יניחו אוהבו בראשו, עד שעה שהוא נכנס לבית עולמו, עד היום שהמלך לא ראה, לימים אחרי שנכנס לבית עולמו, אמר המלך בליבו, אלך וירד בין אוהבים, מה אם יהיה כתר אוהב אם מונח בראשו? הלך המלך אצל בין אוהבו, מצא כתר מונח בהשפעה, לאחריו בקצה גבול הבית. מיד אמר, הלך המלך בסוף הגבול, שנאמר, השם בצעידך מסעיר, בצעדך משדה אדום. כאילו, עזב אותם, עזב את בני אדום, עזב אותם לגמרי. זאת אומרת, הכתר מונח בהשפעה. מה קורה פה בדבר הזה? אליפה, איסוף. הוא עצמו לא היה מעול. הילדים שלו היו מעולים. כי יצחק אבינו ציווה, אז הוא מעל. ברגע שיצחק אבינו נפטר, זרק את הכתר להשפעה. מה, אתה יודע מה אומר הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה? בגלל הדבר הזה? אומר עם ישראל, כשהם עושים מחשבות לא טובות, ויש להם נקודות לפעמים שהם עושים דברים לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא לא דן אותם, לא שופט אותם. אבל זרעו של עשיו, שביטלו ברית מילה מבשרם, ועברו על מצוות שבת ועל כל המצוות האמורות בתורה, ונתנו את נבלת עבד עבד צדיקים והחסדים מאחל לעוף השמיים. לכן הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, אמר לו, אילו הייתה ברית המילה בבשרך, לא הייתי דן אותך על כל מחשבה ומחשבה כמעשה, ועל מה שאתה עתיד לעשות כאילו כבר נעשה, אף על פי שלא נעשה עדיין. אבל למה אני דן אותך ככה? בגלל שעזבת את ברית מילה. עזבת את ברית מילה? זאת אומרת ככה, אצל יהודי, למרות שיש בו לפעמים מחשבות לא טובות, אבל אני, בגלל שיש בו את הברית מילה שמגלה לי, מויר עיניי מעריך בזה בפרש הסלח לכו, להסביר באמת מה קורה בברית מילה, שהברית מילה מגלה ופורע ומגלה את המחשבות הפנימיות שיש באדם. ולכן אני לא מתייחס למחשבה החיצונית, כל זמן שזה לא הגיע למעשה, כי חסר פה, אין פה ביטוי של הפנימי לגמרי, כי הפנימי של הפנימי זה קידש ידיד מבטן, וחוק בשעירו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. על כן בשכר זו יזכין חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידות שראינו משחס למען ברית ישראל שזו מבשורנו, כי עם ישראל בפנים בעומק תלויים וקשורים לקדוש ברוך הוא. עמולק מתווכח, עמולק לא רוצה לקבל את זה, הוא רוצה להגיד הכלב, כמו שהמדרש הזוהר קורא לו ורב צדוק מעריך בפרשת זכור רויס י"א, להגיד הוא בא וזורק אורלות כלפי מעלה ואומר בי לחפצת, מה פתאום, זה רק סמל חיצוני, עם ישראל לא באמת מחוברים לקדושה. ויוסף הצדיק ובני יוסף יוצאים למלחמה, יהושע בן נון יוצאים למלחמה נגד עשיו, נגד המולק, להגיד לא, יהודים קדושים, יהודים טהורים, יהודים הם שמורים, יהודים הם צדיקים. למרות שיכול לפעמים להיראות שהנה הם חטאו באיזה פרט מסוים, זה לא אמיתי. זה רק חיצוני, כי היהודים באמת הם קדושים וקשורים לקדוש ברוך הוא. זה יוסף מראה את זה, הוא נלחם על זה, להראות את זה ולגלות את זה בעולם. אבל הם נענשים, למה? למה עשיו נענש? הוא נענש על כל מחשבה ומחשבה כמעשה. הוא נענש על מה שעתיד לעשות כאילו כבר נעשה, אף על פי שלא נעשה עדיין, כי הוא הסיר את ברית המילה מבשרו, מפורש. לכן, הקדוש ברוך הוא, אילו הייתה ברית המילה מבשרך, לא הייתי דן לך ככה. לכן חי עוני נאום השם הלכים, כי לדום אסכו ודום רדפכו, אם לא ידום סני זה ודום רדפכו, כי לדם מילה ודם קורבנות ודם שיש לאדם בגופו וליבו סנטה. אתה שונא, אומר הקדוש ברוך הוא לעשיו, אתה שונא כשיש לאדם דם בתוך הלב ובתוך הגוף שלו. אתה נהנה לראות אותו נשפח. רב צדוק בונה על זה הרבה. יש פה שנאה לדם מילה, יש פה שנאה לדם קורבנות, אבל יש פה שנאה לאנושיות. יש פה שנאה לאדם, גלדיאטורים. בסדר? נלחמים נגד בעלי חיים, נלחמים אחד נגד השני, וכשהאדם מתיז ומשפריץ לכל הכיוונים, זה ריגוש, זה כיף. עומדים ושמחים. מה משמח פה? מה יפה בזה? זאת רומא, זאת אדום, זה עשיו. הוא דם סנטה, הוא שונא שיש לאדם בגופו וליבו דם. יש משפט חריף מאוד של רב חיים בריסקר. רב חיים בריסקר אמר פעם שאין גוי טוב, יש גוי עצלן. זאת אומרת, בעיקרון הוא היה רוצה לראות פה שפריץ של דם. מה הבעיה? הוא עצלן פשוט, לכן הוא לא עושה את זה. אבל כשהוא יכול לראות את זה בסרט, הוא מאוד ישמח. כשהוא יוכל לראות מישהו אחר עושה את זה, ממש ירגש אותו. מה הריגוש הזה? מה השמחה הזאת? זה עשיו, זאת התכונה העשיווית, זה אדום. ודם סנטה ודם ירדפך, אתה שונא שיש באדם דם. זה, עוד פעם, זה משפט חריף, כן? ויש חסידי אומות העולם. זאת אומרת, יש גויים שאיבדו את עצמם, זה תהליכים, זה לא דבר שהוא כזה פשוט וקל ונאמר בבת אחת, כן? אבל יש דבר כזה, כן? לא, יש פה דבר כזה, שאם לא דם סנטה, דם ירדפך, שמשמור לדאבוננו, יכולים גם להיות יהודים שלפעמים מתנהגים כמו עשיו, שפשוט מעצבן אותם לראות אדם חי. מעצבן, זה פשוט כיף להם לראות, הם שונאים את זה, הם אוהבים לראות מוות. וזה פה, והעבודה קורית בלשון הזוהר הקודש, המולק יושב בארץ הנגב, דו יצר בישה דמקטרגה בליבת הברנש. זה היצר הרע שנמצא בלב של הבן אדם. איפה המלק נמצא? המלק לא שם, המלק פה. ורב צודק, באמת, פריצה לקל פרשת זוכר, מלא בזה, כמעט כל השתיק לך. פה המלק נמצא, שם המלחמה האמיתית נמצאת. לגלות את העשיו שבתוכי, את השנאת אדם שיש בתוכי, ולהפקיע אותה, ולחזור למקום של יעקב, לחזור למקום של ברית מילה, לחזור למקום שבו אתה אוהב בני אדם. אבל זה בסדר, זה נושא שהוא באמת רחב, ונצטרך עוד להרחיב בזה, בפרט אם נדבר על כל המהלך של עשיו, ואז יש בזה הרחבה גדולה, אבל יש פה באמת נקודה של מחשבה. איך מתייחסים למחשבה של בן אדם? אז יש באמת מעברות, שגם אצל עם ישראל יש התייחסות למחשבה בצורה כזאת, שהנה המחשבה פוגמת אצל עשיו, אצל הגויים, אז זה באמת אין את השורש הפנימי שמתגלה בברית מילה של קידש ידיד מבטן, ולכן זה תמיד מתגלה לרעה. זה תמיד כל מחשבה רעה נחשבת. אצל ברית מילה זה מפקיע את זה. אומר, ועוד יש חולי הנפש בכוח הדברי, זאת אומרת, לשון הרע, רכילות, שקר, חנופה, ליצנות, כן? דיבורים רעים, שהוא למטה מן השכלי, כאשר ידוע, כמו שדיברנו על זה כבר, ועוד יש חולי הנפש בכוחות הגוף של אדם שמהם הקנאה והתאווה, שזה בני מאב, זה הלב הכבד, שזה בעצם פועל התאווה והקנאה, וכל הדברים אשר מהם החטא. החטא תמיד נובע מהמקום שבו הגוף של האדם קיים, ויש בו המון ציטוטים בהערה 122 מדברי המהר"ל בהרבה מקומות שמדברים על זה, כן? שהגופניות של האדם היא זאת שמורידה אותו, הבהמיות שלו, זה שהאדם הוא גם בהמה על שתיים, זה מה שגורם שהאדם נמשך להרבה מאוד חטאים, ועוד יש חולי הנפש במעשה, דהיינו פעולת החטא בעצמו, כן? עוד יש חולי הנפש במעשה שהאדם פועל ועושה חטא. יש כוחות הגוף של האדם, שזה הקנאה והתאווה, ויש אחר כך במעשים בפועל. וכנגד זה אמר, חש בראשו יעסוק בתורה, כי בראש המחשבה והתורה היא רפואת חולי הנפש הזה. ואמר, חש בגרונו יעסוק בתורה נגד הדיבור שהוא בגרון, וגם התורה רפואה לחולי הזה. ואמר, עוד חוש בבני מאב יעסוק בתורה, שנאמר, רפאות היא לשריך, פירוש בני מאב, שהם לב וכבד, אשר הם כוחות התאווה והקנאה, וגם כן התורה רפואה לחולי הנפש הזה. ואחר כך אמר, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, עצמות הם כלים שעל ידיהם המעשה. כי הבשר בלבד אין פה אל המעשה, חייבים שיהיה עצם שיחזיק את הדבר, אבל המעשה אשר יעשה על ידי העצמות שהם קשים וחזקים, על ידם המעשה, והתורה גם כרפואה לחולי הנפש הזה. כי כאשר יוצא האדם מן הסדר, בשינוי אשר יש לו במחשבותיו, מחשבת עבודה זרה, או קנאה בלב אשר בו הקנאה, והתאווה מן הכבד, וכמו שידוע, וגם דבר זה, התורה מחזירה אותו אל הסדר, ואחר כך אמר, אז אנחנו נחזור בעזרת השם על כל הקטע האחרון הזה, כי באמת יש פה הרבה מה להסביר, אבל רק בשביל השלמת העניין. ואחר כך אמר, כמו שהתורה רפואה על חולי הנפש, להחזיר חולי הנפש אל הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף, ולכך אמר, חש בכל גופו, יעסוק בתורה. טוב, הוא אומר, לכן לא כלל את האיברים המיוחדים, הראש והגרון בלי מים והעצמות, מה שאמר, חש בכל גופו. רק כי אלו איברים חולי הנפש תלוי בהם. ואחר זכר חוש בכל גופו כנגד הגוף, שהתורה היא רפואת הנפש והגוף. וכל זה מפני כי היא, התורה היא סדר ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא בו שינוי כלל. אז למדנו היום שתי נקודות. נקודה אחת הוא אמר שהתורה היא כלל, ולכן היא מרפאת בלי כל הנזקים של הפרטים, וזה מה שהגמרא מתכוונת להגיד, שזה לא כמו סם שמטפל בחיצוני, אז לכן אם הוא קר אז הוא מתנגד לחם, אם הוא חם הוא מתנגד לקר, והוא עובד בצורה כזאת שהוא יכול גם להזיק, אלא התורה היא בעצם להגיע לשורש, וברגע שאתה מגיע לשורש אז באמת הכל נתקן. ואז הוא הלך על מהלך שני להסביר את חש בראשו, חש בגרונו, שמדובר פה על חולי הנפש, חולי הדיבור, חולי התאווה והקנאה, וחולי החטאים הרעים, וגם חולי הגוף, חולי גופני, ואת שלושתם זה מרפא, ותהליך הריפוי בעזרת השם, אני מקווה שנסביר בשיעור הבא.